שלום לכולם, אנחנו בפרק השישי בפודקאסט על כסף, השקעות והתפתחות אישית. אני דוקטור אלחנן מגידוביץ', יזם ומשקיע נדל"ן ועוסק במנטורינג למשקיעים שרוצים לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. אני הכותב ובעל הבלוג ודף הפייסבוק בשם גורו נדל"ן, ואתם מאזינים לפודקאסט בו אנחנו דנים במגוון נושאים הקשורים בעל השקעות, כסף ותהליכים של התפתחות אישית המתלווה אליהם. היום יש לי עורך מיוחד, בן 32, נשוי, אב לשני ילדים. בשנת 2012, בעת היותו קצין ומפה בחטיבת גבעתי, התפוצץ עליו מטען גדר בגבול עזה. שם הוא הצליח לחלץ את עצמו תוך כדי שהוא נותן הוראות לחובש כיצד לטפל בו, ובהגיעו לבית החולים הוא הוגדר כפצוע קשה מאוד עד אנוש. לאחר עשרות ניתוחים, חודשים רבים של שיקום חייו, קיבלו תפנית חדשה והשתנו ללא הכר. ניתן לומר שהוא למעשה נולד מחדש, ומאותה נקודה ואילך הוא הפך לגרסה החדשה של עצמו. הוא הספיק לרבוש כמה וכמה אתגרים, אחד מהם הוא תחרות איירון מן, בה השתתף בארצות הברית, שם גם קיבל הכרה על הישגיו לשנת 2018, בהם היה ב-10% האנשים הטובים ביותר המתחרים עד גיל 30 ללא מגבלויות. אז היום יש לי את הכבוד לשוחח עם סרן במילואים, זיו שילון, אשר היום מתעסק במגוון תחומים, הוא יזם חברתי, יזם טכנולוגי ושותף בכמה חברות סטארט-אפ, מנטור ומרצה מבוקש המעורר השראה ומעביר הרצאות בארץ ובעולם. אז אהלן זיו, מה העניינים?
אהלן, מה נשמע חנן?
מצוין, מצוין, תודה רבה על הזמן שאתה מקדיש לנו ולמאזינים.
בשמחה, זו הזכות שלי.
אז אני הכנתי לך כמה שאלות, אני קצת הולך להתקיל אותך ולהפתיע אותך. ומפה הבמה היא שלך. אז אני רוצה דווקא להתחיל מהפציעה. זאת אומרת, אין ספק שהפציעה הזאת שינתה את חייך, ואותי מעניין במבט לאחור, אם היית עכשיו מחזיר את הגלגל אחורה ואת הזמן אחורה, ואתן לך את האפשרות לדלג על הפציעה, היית עושה את זה?
אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת תמונה באיך שאדם מסתכל בכלל על החיים, כי השאלה הזאת, האם היית יכול לדלג, היא שאלה שבהנחה והייתה לי את האפשרות, וזה באמת היה משהו בר ביצוע לחזור אחורה בזמן, כנראה שהייתי עושה את זה. אבל אני חושב שבאותה נשימה אני יכול להגיד שאחד מהאלמנטים אולי הכי בולטים שסייעו לי להתגבר ולהמשיך קדימה בחיים שלי, זה העובדה שלא התעסקתי לעולם בחרתה. ולא התעסקתי לעולם בשאלה מה היה אם. ולדעתי אם הייתי צולל ושוקע בשאלה הזאת מה היה אם, הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, לא הייתי יכול להמשיך את הדרך שלי קדימה בכל שאר המובנים שאני מתעסק בהם היום. ולדעתי כאן תמונה התשובה, זאת אומרת שעצם העובדה שאף פעם לא העזתי במרכאות לשאול את עצמי את השאלה הזאת, מה היה קורה אם, האם הייתי משנית על הגלגל, האם אני מצטער או לא מצטער על זה, זה מה שהביא אותי בסופו של דבר ליכולת לחבק ביד את האתגר שעומד בפניי, לחבק גם את הכאב, להבין שזה מה יש וזה המצב כרגע, ואנחנו נמצאים אולי בתחתית הכי נמוכה שאני יכול להימצות בה באותה נקודת זמן, ופשוט מכאן להתחיל לחלקל את צעדיי קדימה.
אבל אני מניח שזה לא בדיוק מה שחשבת בוא נאמר ברגע הראשון שהבנת את המצב שלך, באותה שנייה שפתחת את העיניים בבית החולים.
חד משמעית, זאת אומרת שמה שאני אומר עכשיו לוקח לזה זמן להיבנות ולוקח לזה זמן לקרות, זאת אומרת שאם אני מחלק את השלב השיקומי המנטלי שלי לכמה שלבים, אז השלב הראשון הוא באמת, כמו שאתה מציין, לפקוט המון, לחבק את הכאב, שזה שלב שהוא מאוד מאוד חשוב בקבלת כל אתגר מסוג מסוים, או כל שינוי או תפנית שאנחנו חווים בחיים, לא משנה אם מדובר בתפנית אישית, בין אישית, משפחתית, זוגית, עסקית, אני חושב שהשלב הראשון של בעצם להבין מה קורה לך, זה משהו שהוא הכרחי בהבנה איך יוצאים מהמשבר ואיך מתחילים ממנו את הדרך החדשה, ואני בחודשים הראשונים התעסקתי להיות בשיח מתמיד עם המשפחה שלי על מה הולך להיות המצב, על כמה הולך להיות כואב, על איך מתפקדים במצב הזה, על לבכות המון.
כעסת?
כן.
על מי? או על מה?
כעסתי בעיקר על הקושי שנגרם לי. כעסתי בעיקר על אלמנטים של שקשורים להיבטים מבצעיים שלא היו תלויים בי, אבל אני חושב מהר מאוד שמתי בצד התחושות האלה, כי אני חושב שאחרי כמה חודשים שהבנתי שזה לא יוביל אותי לשום מקום, ועצם זה שאני אכעס על אנשים שבהם היה תלוי דבר ולא קרה, יוביל אותי רק למקום שבו אני אתעסק במרירות מהטבע הלאה, ובאמת המון בזכות האנשים שליוו אותי ותמכו בי, בגלל שהיה לי איזשהו גב מנטלי מאוד מאוד חזק בדמות המשפחה והחברים שלי, זה משהו שנתן לי באמת באיזשהו שלב להגיד, אני לא מתעסק יותר בחרטה ובכעס.
אז אפשר לומר שבאיזשהו מקום שחררת לרגע את החוויה הזאת, ואמרת מפה אני מתקדם קדימה.
בחלוטין, זאת אומרת שלגמרי שחררת, אני חושב שהחוויה הזאת של הפציעה כל הזמן תחיה בי, אבל היא אף פעם לא חיה בי. אני חושב שזה הדרך אולי הכי מדויקת להגדיר את זה, כי אני באמת חושב שבחודשים הראשונים אתה מעכל עם מה תצטרך לחיות מעכשיו הלאה, אבל באותה נשימה אתה גם מנסה לאתר כל מיני שבילים שלא קיימים בשביל להתחיל דרך חדשה בחיים, כי שים את זה בצד שנפצעתי ושעברתי שינוי פיזיולוגי מאוד מאוד משמעותי ושינוי ויזואלי ושינוי תפקודי, יש גם קריירה שנתקעה ונקטעה באמצע החיים. זאת אומרת שאני תכננתי באותו שלב כל חיי להמשיך ככל הנראה ולהיות איש צבא, מאוד אהבתי, מאוד סופקתי ממה שעשיתי, ופתאום ברגע אחד אתה גם צריך להתמודד עם זה שאתה מתחיל הכל מחדש, לא רק לומד לאכול ולשתות, אלא גם צריך עכשיו להתחיל את החיים המקצועיים שלך ממש ממש מאפס, והכל ביחד במיטת בית החולים. זה אתגר לא פשוט שחייב לפרק אותו בשביל להתחיל להבין בכלל איך להתמודד איתו.
אז אם אני עושה איזשהו סיכום קצר, מהרבה אנשים והרבה חוויות שאנחנו פוגשים בחיים, אנחנו פוגשים אנשים שעברו איזה חוויה מטלטלת, אבל מה שמונע מהם להתקדם הלאה זה שהם עדיין שמה, הם לא השאירו אותם מאחור. אז אפשר לומר שצריך לשים איזושהי נקודה ולהגיד סטופ, מה שהיה היה, מפה אני לא לסחוב את זה הלאה.
אני חושב שזה בהחלט הדרך הנכונה להתקדם קדימה אחרי אתגרים. זאת אומרת שזה לא אומר שצריך להתעלם מזה. כמו שאמרתי, השלב הראשון הוא חייב להיות התמודדות, אולי אפילו טיפה אבל על מה שקרה. כמו שאני מגדיר את זה כל הזמן, לחבק את הכאב, להבין שיש משהו שהוא לא בסדר, שיש משהו ששינה לך את החיים, וצריך בהתחלה בכלל להבין מהו, וזה שלב שהוא הכרחי, אבל מיד לאחר מכן, באמת לדעת שזו המציאות, ועם זה צריך להתמודד. באותה נשימה אני גם אומר, שזה לא אומר שלא צריך ללמוד, ולא צריך להתעסק בכלל במשבר שהיה לנו, במה שהביא אותנו למשבר, אלא צריך לדעת לקח ממנו את הדברים הפרקטיים לחיוב, ומה כן אפשר להתקדם וללמוד ממנו, ופחות להשאיר את השני אלמנטים שכל הזמן אני מדבר עליהם, רחמים עצמיים וחרטה בצד.
אז אולי כבר אפילו ענית לי קצת על השאלה הבאה שלי, וכשאנחנו מדברים על הפציעה ואתה הזכרת, יש גם שינוי ויזואלי, יש שינוי פיזי, אחרי הכל נפגעת בשתי גפיים, בשתי ידיים, תהליך שיקום ארוך, מלווה בהרבה כאבים, אני מניח שיש גם נקודות ייאוש. אולי אתה יכול לחלק את זה לסוג של, בוא נאמר, אם אתה יכול עכשיו לתת למישהו רשימה של תובנות, ולא משנה באיזה משבר הוא נמצא, אלא סוג של כללי אצבע, כלליים, לא משנה אם זה משבר פיזי, משבר מנטלי, משבר כלכלי או בקריירה, איזה תובנות כלליות אתה יכול לתת פה לאנשים שיעזרו להם לצמוח ולפרוח הלאה?
אז אני באמת חושב ש... הכל מתחיל במשבר שהוא יכול להיות כמו שהוא אישי, גם קולקטיבי, כמו שאנחנו חווים עכשיו לצורך העניין תקופת הקורונה. חייבת להיות איזושהי נקודה שממנה אנחנו רוצים לתחום את תחילת הצמיחה הזאת, או להגיד, אוקיי, מכאן אנחנו עושים איזשהו שינוי. אני חושב שמשבר או טריגר כזה או אחר, זו נקודה מאוד מאוד חשובה בשינוי תפיסתי. מדוע? כי הוא לא בהכרח תמיד שלילי, למרות שהוא נתפס שלילי. הוא לא בהכרח תמיד שלילי, ואני אומר את זה כי הוא גורם לזעזוע, שגורם לאותו אדם או לאותו ארגון, לעצור רגע ולהגיד, רגע, יש משהו שעושים לא בסדר, אפשר אולי לעשות יותר טוב, ולשנות את הדרך. ומכאן תמיד מתחילה איזושהי עוד צמיחה, או איזושהי חשיבה בכיוון אחר. אז באמת השלב הראשון הוא באמת לדעת, להבין שאנחנו נמצאים במשבר, כי אצלי זה היה מאוד obvious, מאוד ברור. הלכו שתי ידיים, ואז שכבתי בבית חולים שנה, הכל פתאום הפך להיות מאוד שונה. יש אנשים שנמצאים שנים במשבר, יש ארגונים שנמצאים שנים במשבר ולא מוכנים לקבל את זה בכלל, שהם נמצאים בתוך משבר. הם מתאהבים בחלום, כמו שאנחנו אומרים בניווטים, אונסים את הדרך, חושבים שהמפה זה מה שבאמת קורה בדרך, אבל זה לא מה שקורה, ומסרבים להבין שנמצאים באיזשהו מקום שבו חייב לעשות איזשהו פיבוט בשביל להתניע את הדרך מחדש. אז קודם כל זה באמת לזהות, דבר שני זה להבין שיש כאן משהו לא בסדר שקורה, להבין שאפשר להתחבר לזה גם ברמה הרגשית, גם ברמה המנטלית, ומשם להתחיל ולצמוח ולבנות שלבים שמבוססים על מה ש... הסקנו שהיה פחות טוב בתקופת המשבר עצמו.
אז אתה מדבר על הדחקה למעשה, כי הרי מי שנמצא במשבר אמור לדעת שהוא במשבר. זאת אומרת, אם החברה לא מצליחה או מקרטעת, הוא מרגיש את זה במאזנים. מי שבקריירה לא מתקדם, תקוע, השאלה הזאת, אתה אומר פה שאנשים מדחיקים את המצב הזה ומפנימים אותו.
אני חושב שהדחקה עד כדי לא להבין בכלל שהחברה או האדם נמצאים במשבר, זה קורה לנו המון. זאת אומרת ש... בוא ניתן דוגמה שוב, לתקופה הנוכחית שלנו, תקופת הקורונה. פתאום אתה רואה עסקים, 3-4 חודשים, אין להם שום בעיה להחזיק את הראש מעל המים, גם אין להם לקוח אחד. ובאותם שימה אתה רואה עסקים שנחשבו עסקים מאוד גדולים, אפילו כאלה שהפכו להיות רשתות עם סניפים, שבחודש אחד, חודשיים של היעדר לקוחות, פתאום מתרסקים, סוגרים את הדלת וזורקים את המפתח לים. עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה זה קורה? איך זה יכול להיות שחברה אחת עם אותו גרוס פרופיט, עם אותו לייבור קוסט, וחברה נוספת שבאמת מקבילה אליה בכל הפרמטרים, זאת קורסת ומתרסקת וזאת לא? והתשובה לזה תמונה בדיוק במה שדנו בו כעת. משבר שקיים לאורך זמן שלא מזהים אותו. לא מזהים אותו, והיום יש תחום שלם במגזר העסקי שנקרא איתור משברים. זאת אומרת שיש חברות שלמות ש... ממש כמו אפליקציות שמלבישים על חברות גדולות, שמה שהם עושים זה ניתוח משברים ויכולת לתת לאותה חברה תמונת ראי של מה הולך לקרות בעוד שנה במידה והחברה תגיע ל-worst case scenario שלה. עכשיו מכאן אני גוזר את הצעדים אחורה לתחילת השאלה. אז כן, בהחלט אנשים יכולים להיות במשבר גם ברמה האישית בלי לזהות אותו, והשלב הראשון בלזהות את המשבר הוא לעצור, הוא להבין שיש רגע איזושהי נקודה שהתחושות שלנו בלב, תחושות שלנו באינטואיציה, הן לא נובעות משום דבר. לעצור, להבין רגע שיש משהו חריג שצריך להתמודד איתו, שצריך לבחון אותו, לעבור על כל הצ'קליסט של איפה אנחנו נמצאים, האם אנחנו מרוצים מעצמנו, אנחנו מרוצים מהארגון שאנחנו נמצאים בו, האם העובדים שלנו מרוצים מהארגון שלנו, האם הארגון שלנו נותן את הרווחים ואת ההישגים שציפינו ממנו לעמוד בו, אנחנו ברמה האישית מתקדמים לכיוונים שציפינו מעצמנו להתקדם אליהם. ואחרי שאנחנו שואלים את עצמנו את כל מגוון השאלות האלה, אנחנו צריכים להבין בסופו של דבר האם אנחנו נמצאים בנקודה חיובית או שלילית, ומכאן להתחיל לחשב מסלול מחדש.
אז אני רוצה להמשיך ולשאול אותך, אתה מתעסק גם בהרבה יזמויות חברתיות. עכשיו, קודם כל הייתי רוצה שתפרט לנו על חלק מהן ומה הן עושות, ממש בקצרה. אבל השאלה שאני רוצה לשאול עליהם גם, האם העיסוק שלך ביזמות חברתית היא סוג של דרך של ריפוי עצמי, נקרא לזה במרכאות, או סוג של אג'נדה כללית, משהו שרצית בכל מקרה לעשות אותו?
אני יכול להגיד באופן... מאוד ברור שיש לי היום תפקיד ציבורי א-פורמלי. וזה לא שמישהו העניק לי אותו, זה לא שקיבלתי מינוי של שר בלי תיק, אחד מ-40 שיש לנו בממשלה הקרובה. אני פשוט באמת ברגע שנפצעתי וברגע שעם ישראל חיבק אותי, במשך תקופה כל כך ארוכה, וכשאני יצאתי מהמשבר הזה המון בזכות אנשים שחיבקו אותי, הרגשתי שיש לי אחריות להמשיך לתת לחברה הישראלית כמו שנתתי בצבא, רק בלי הנשק והמדים. ומשם התחלתי בדברים שהם מאוד קטנים, בחלקת האלוקים הקטנה שלי, החל מעבודה עם נוער בסיכון, בקבוצות מאוד קטנות, ואז ברמה יותר לאומית, ואז בבית סוהר אופק, שזה מרכז בני הנוער, בית הסוהר היחיד, ולמעשה לבני נוער בארץ, שהוא אחד המקומות הכי מורכבים לעבוד בו עם בני נוער, ואז גם עם אוכלוסיות של חיילים פצועים, חיילים פצועים באקדמיה בארץ, ואז זה הפך להיות חיילים פצועים בחול, אמריקאים. שחברו לחבר ישראל, ובאמת הכל התחלתי במקום שבו הבנתי בראש ובראשונה, כמו בעולם העסקי, גם בעולם החברתי, שיש צורך. עכשיו, אנשים בעולם מתחלקים בשניים, כאלה שמזהים צורך ואומרים, אני אקח את הצורך הזה ויעשה איתו משהו בשביל למלות אותו, או אנשים שאומרים, מישהו אחר ימלא את זה בשבילי. ואני חושב שאותה אחריות ציבורית שדיברתי עליה, שקיבלתי בעל כורחי, גרמה לי כל הזמן ללכת בנתיב של למלות את הצורך, להבין שאם יש משהו שהוא עוולה, שניתן לתקן אותו בחברה הישראלית, בכלל ברמה הגלובלית, ואני יכול לעשות משהו קטן בשביל להזיז איזשהו בורג במכונה הזאת, אז אני אעשה אותו, אני חושב שזה הבסיס לכל העשייה החברתית והעסקית שלי.
עכשיו, אני אשאל שאלה, אתה חושב שזה בגלל שאתה ג'ינג'י ויש לך פלפל במקום שנהוג לשבת עליו?
אני חושב שהבסיס של זה הוא בהחלט קשור לזה. זאת אומרת שאני בכלל, אם שואלים אותי איך מגדירים בן אדם, אני תמיד אומר שבן אדם מושפע משני אלמנטים מרכזיים. אחד זה האופי הגולמי שלו, זאת אומרת לאיזה תכונות אופי הוא נולד, האם הוא אופטימי, פסימי בראייה שלו, האם הוא אקטיביסט, או בן אדם שאוהב לשבת ולא לעשות כשנדרש ממנו לעשות. אלה שלל תכונות אופי שכל אחד מאיתנו כנראה מקבל עם ה-DNA. אבל הדבר השני, שהוא אפילו יותר חשוב, זה חוויות החיים והאנשים שהשפיעו על אותו אדם. זאת אומרת, שני האלמנטים האלה בונים מי אתה בהווה הנוכחי שלך. ואני חושב שרוב הסביבה הטבעית שגדלתי בה כל החיים, גם מבחינת משפחה, וגם מבחינת האופי הגולמי שלי, הובילו לזה שאקטיביזם זה בהחלט אחד מהדברים שאני באמת באמת יכול להעיד על עצמי, וכשאני רואה משהו אני לא עומד מנגד, ואני חושב ששני, גם האופי הגולמי שלי וגם החוויות שעברתי, הם אלו שהביאו אותי לנקודה הזאת למעשה.
זאת אומרת, אתה לא, אתה תראה מכשול, או אתה תראה איזה אבלה, אתה לא תדלג מעליה, אתה פשוט תנסה לסדר או להזיז אותה.
לא תמיד, רק אם אני חושב שיש לי את הכלים המכונים לעשות את זה. זאת אומרת ש... אני באמת חושב שאנחנו חיים בעולם שהוא עולם של מולטיטאסקינג, אבל המולטיטאסקינג הזה לא אומר שצריך להיות קולבויניקים. זאת אומרת שלכל אחד מאיתנו יש מומחיות במקום כזה או אחר. אני יודע לנתח על עצמי שאני מאוד טוב עם אנשים. מאוד טוב עם אנשים בהיבטים של כסף, ומאוד טוב עם אנשים בהיבטים של עשייה חברתית. זאת אומרת, בשני האלמנטים האלה יש מאוד מאוד... יש מאוד מאוד שוני, אבל יש גם מאוד מאוד דמיון בזה שבסופו של דבר הבן אדם שאתה יושב מולו, אתה צריך איכשהו לעזור לו פיננסית או ערכית מוסרית. וברגע שאני יודע שאני טוב בגזע הזה שנקרא עבודה עם אנשים, משם למעשה לקחתי את הפיתוח האישי שלי לדברים שאני כן יכול להשפיע בהם. והמסר שלי בהיבט הזה זה באמת, קודם כל תבינו במה אתם טובים. יש כאלה שטובים עם מספרים, יש כאלה טובים מאחורי מחשב, יש כאלה שטובים בעבודה פרונטלית מול אנשים, יש כאלה שהם אנשי חזון וויז'ן, ויש כאלה שהם אנשים שלא הורג את הדברים לפרקטיקה. אז קודם כל זה באמת להבין במה אתה טוב ואיפה אתה יכול להשפיע, והדבר השני הוא לצרף אליך אנשים שמשלימים אותך איפה שאתה פחות טוב.
אז למעשה אמרת פה משהו שהוא נשמע כביכול סתירה. מצד אחד אתה אומר, אני מודע למגבלות שלי ואני מתעסק איפה שאני יכול לעזור ואיפה שאני טוב, אבל מאידך ובמקביל, אתה אומר, למרות שיש לי מגבלות, כמו נגיד בעניין של הפציעה שלך, אתה אומר, אני מסתכל מעבר, אני בכל זאת, כן, מנסה להתמודד ולעבור אותם.
אני אגדיל ואומר שלדעתי זו הדרך התמודדות שלי, זאת אומרת שאם כנראה הייתי מתעסק רק בדברים שאני לא יכול לעשות, הייתי במשך 8 שנים יושב על כיסא ומנסה לעשות שתי לולאות בסרוכים בנעליים ולקשור אותם. אגב, אני עד היום לא מצליח לקשור סוכים.
הסקת אותי עם השאלה.
אז באמת, אני עד היום ממש לא, אתה יודע, לוקח לי 45 דקות לקשור את הסוכים בנעליים. למה שאני אשקיע בזה 45 דקות, שב-45 דקות האלה אני יכול לעזור לארבע אנשים אחרים?
אז אתה מחפש את הדברים הגדולים ולא מתעכב על הקטנים.
זה בדיוק זה. אחותי הגדולה, שהיא ממש עמוד תווך בחיי, אמרה לי, חושב באיזשהו שלב בבית החולים משפט ששינה את חיי. היא אמרה לי, תקשיב, אתה לא תתעסק יותר בחיים שלך עם הדברים הקטנים. אתה תתעסק רק עם הדברים הגדולים. והיא התכוונה לזה שנכון, אני היום צריך עזרה בדברים פשוטים כמו לאכול, לקשור שוחים, אפילו להתלבש ולהתקלח, אבל עם זה אני מסיים את החרויות איש ברזל, והקמתי משפחה, והקמתי חברות, והקמתי ארגונים שעוזרים היום לעשרות אלפי אנשים בארץ ובחול. ומי למעשה זוכר שאני לא מצליח לקשור את השוחים בנעליים, כשאני באמת באמת משתדל להתעסק בדברים החשובים באמת.
אז זה עוד לקח שאני לוקח מפה. האנשים לרוב מגבילים את עצמם לדברים הקטנים שהם לא עושים, ולמעשה זה מסתיר להם את הדברים הגדולים שהם כן יכולים לעשות.
לחלוטין. אני באמת חושב שרוב העיסוק שלנו ביום יום, באופן טבעי בכלל, באופי האנושי, זה בדברים הפחות טובים. כי זה הנטייה האנושית הבסיסית. לראות מתוך 10,000 תגובות שאדם קיבל תגובה אחת שלילית, והוא לא התמקד ב-9,999 תגובות הטובות, אלא רק באחת השלילית שהוא קיבל. זה האופי הבסיסי שלנו. אם אנחנו נפלנו באיזושהי מדרגה ביום יום, והצלחנו לחצות כמה מכשולים, אנחנו נתעסק במדרגה שנפלנו, כי שם הכי כואב לנו. זה גם אותה סיבה שברשת החברתית, הדברים השליליים והטרש, הם אלה שתופסים תאוצה הכי מהר. אנשים, מה שנקרא, אוהבים לראות כוכבים נופלים.
אז אם זה כל כך פשוט, למה זה כל כך קשה?
כי זה ללכת בניגוד לאופי הטבעי שלנו. זאת אומרת, אני יכול להגיד לעצמי את זה, עד מחר תתעסק בדברים הגדולים, תתעסק בדברים הגדולים. גם אני בסופו של דבר, כשיש לי כישלון, בשלב הראשון, יום, יומיים, שלושה, אפילו שבוע ראשון, זה גורר אותי למטה, זה אומר לי, זה גורם לי לחשוב כל הזמן על למה זה קרה, על איפה הייתי מספיק לא טוב, על פגיעה בביטחון העצמי שלי, על אולי אני לא מספיק מוכשר.
אז בוא נמשיך רגע עם הנקודה הזאת. אז נכון, אז יש את השלבים האלה, שאתה יורד, או שאחרים מורידים לך, או שאתה מוריד לעצמך, אבל אז יש את הנקודה שכל פעם חוזרים אליה ואומרים, זהו, אוקיי, התבאסתי כמה ימים, תנסה להתמקד על הנקודה הזאת.
זו בדיוק הנקודה שבה עושים את
הטרנספורמציה. מתי אתה תופס את עצמך?
זה מאוד תלוי בבן אדם. זאת אומרת שזה בדיוק הטרנספורמציה בין השלב שאני מגדיר בניהול אתגר, שאני כל הזמן מגדיר אותו לחבק את הכאב, להבין שיש משהו לא טוב שקורה וזה בסדר לפקוט עליו, וזה בסדר גם להתמרמר על עצמך, לבין השלב שבו אתה אומר, אוקיי, התמרמרתי מספיק, היה די, למדתי מספיק, בכיתי מספיק, מפה אפשר להתקדם, ולא לכולם יש את היכולת הזאת. זאת אומרת שזו יכולת שצריך מאוד מאוד לעבוד עליה בשביל לבנות אותה אצלך באישיות. כך לצורך העניין את מייסד אליבאבא. נכון? ג'ק מה כל הזמן מדבר על זה שלא קיבלו אותו לעבוד בחברת המבורגרים
במקדונלדס,
בתור שליח או בן אדם שמכין המבורגרים. ואתה יודע, זה כישלון שבן אדם אחרי שלא מקבלים אותו לשם, הוא אומר לעצמו, אני לא מסוגל לשום דבר, הדימוי העצמי שלו הופך להיות מקורקע לרצפה. ואיך אפשר, אתה שואל את עצמך שאלה פשוטה, איך אפשר מהמקום הזה להקים אימפריית עינה כזאת גדולה? אז הנה עובדה שאפשר. ופה בדיוק עובר הגבול בין אנשים שמבינים שכישלונות זה חלק מהחיים, ובצורה פרקטית יודעים לעצור את השטף הרגשי ולהתקדם קדימה, לבין אנשים שכל כישלון מוריד אותם שתי מדרגות למטה, מעבר למה שהם יכלו לרדת בעקבות אותה עוצמה, אותה צורך נדרש של אותו כישלון.
עכשיו, מה שמעניין זה שרוב האנשים, הרי הבעיה היא פנימית, אבל רוב האנשים תמיד מסבירים לעצמם שכל העולם אשם. השותפים אשמים, החברה אשמה, אין להם מספיק כסף, אין להם מספיק קשרים. אני רוצה שאנשים ייצאו פה עם לקח, זאת אומרת, איך אנחנו נעביר להם את הנקודה שזה אצלהם בפנים. או מישהו שאתה יודע, מקשיב לשיחה הזאת ועכשיו אומר, מסתכל לעצמו במראה, ואומר, אוקיי, הבנתי, בכיתי, התבאסתי. מעבר לתיאוריה, מה הוא צריך לעשות?
אז באמת אני חושב שקודם כל, יכול מאוד להיות שהכישלונות תלויים באנשים אחרים, ויכול מאוד להיות שאדם לא הצליח בגלל ששמו לו רגל, ויכול מאוד להיות שכל העולם אשם. זה באמת יכול להיות שזה אמיתי. אז מה? זה אומר שהתוצאה השתנתה? זאת אומרת, נניח וכל העולם באמת אשם. זה אומר ש אתה יכול לנוח עכשיו על זרי הדפנה? לא, כי לא הגעת ליעד שלך. ומכאן נגזרת התשובה לשאלה שלך, חנן, בהיבט הזה שבאמת אדם צריך להבין שלמרות שכל העולם השם, ולמרות שהוא היה הכי בסדר בעולם, יש משהו אחד אולי שהוא היה יכול לשנות, וגם אם לא, צריך להתחיל ולקלט את הצעדים בדרך חדשה. איך? קודם כל להבין מה עשית טוב בדרך הקודמת שבה נכשלת. הדבר השני הוא להבין מה עשית לא טוב בדרך הקודמת שבה נכשלת, לכתוב את כל הדברים האלה אחד לצד השני, להבין מכאן מה למעשה התחום החזק שלך, לאן אתה יכול לגשת קדימה אפילו במיקרו תחום, זאת אומרת בעולם הנדלן, איפה היית יותר טוב, האם בעסקאות עצמם, האם בלסגור את העסקאות, האם באסטרטגיה, האם באסטרטגיית מינוף, בכל אחד ואחד מהדברים האלה יכול להיות שהיית המקומות שהיית חזק בהם או פחות חזק בהם, לאתר איפה היית חזק, לאתר איפה היית פחות חזק, לחזק את הצדדים שבהם היית פחות חזק ולדבוק כגזע במקומות שבהם אתה מרגיש שיש לך את המקסימום יכולת לייצר ערך לעולם. אז אם מבחינה פרקטית שואלים אותי מה עושים אחרי משבר, זה לדעתי השלבים אולי הכי משמעותיים שאפשר לעשות, וגם אני חוויתי את זה על בשרי, זאת אומרת שכל ההצלחות שהיו לי מתחילת הדרך בפציעה הזאת וקדימה היו מלוות כל הזמן בכישלונות, אם זה ברמה האישית או גם בשלב המאוחר יותר ברמה העסקית, על כל פרויקט ומיזם טוב שעשיתי, היו 10 שנכשלו, וזה בסדר להיכשל, זה אחד מהדברים היחידים שמלמדים אותנו איך להתנהל.
אז אנחנו חוזרים לקלישה הרגילה, זאת אומרת שלוזרים נתקעים בהפסדים ווינרים ממשיכים הלאה, לא משנה כמה פעמים מפסידים בדרך.
כמה שדברים בעולם לפעמים נשמעים קלישאות, אני חושב שהם לפעמים יכולים לצייר את המציאות ברמה הכי משמעותית שיש, כי בסוף, 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 זה המון נחישות. ונחישות היא המפתח להצלחה. לא הצלחת לקום למחרת בבוקר, לפקוט קצת, להתחיל פרויקט חדש. לא הצלחת לקום למחרת בבוקר, עוד פעם, להתחיל פרויקט חדש. כל עוד אתה יכול לוודא, לצד אותם פרויקטים חדשים, שאתה יכול לספק למשפחה שלך אוכל ומים, ואתה יכול להיות עם בסיס רגוע, שאתה יכול להתחיל עוד פרויקט נוסף, תתחיל אותו. אל תפחד מהכישלון לשם הכישלון, תפחד להיכנס למצב שבו הכישלון מביא אותך לאבדון, שבו אתה גורר אליו גם אנשים אחרים. זה בסדר. אני לא מנותק מהמציאות. אני אבא למשפחה, ואני יודע שבסוף בקצה יש פרנסה שצריך להביא הביתה. כל עוד הכישלונות שלך לא עולים לך בצלחת של הילדים, תמשיך להיכשל, רק טוב זה יעשה לך.
אז תראה, הפודקאסט הזה מדבר על כסף והשקעות. ואני רוצה עכשיו לדבר על הקשר בין התפתחות אישית למשהו שהוא נשמע כמו כללה להרבה מאוד אנשים, או נושא שהוא טבו שלא מדברים עליו, כסף. אנשים לא אוהבים לדבר על כסף.
בארץ.
כן, זה נקודה, טוב שהדגשת את זה. אז בוא נדבר על הקשר שאתה רואה בין העניין של ההתפתחות האישית לבין ההתפתחות הפיננסית והעסקית.
אני חושב שיש קשר הדוק למי שרואה את הכסף במקום שבו אני חושב שראוי ונכון לראות אותו כאמצעי ולא כמטרה. זאת אומרת ש מבחינתי לעשות כסף זה עוד כלים לעשות טוב. זאת אומרת שברגע שאני אקים חברות שהן מצליחות, שיעבו עבורי תזרים פיננסי, שיאפשר לי להקים גם ארגונים וגם תוכניות שמסייעים לאוכלוסיות שחשובות לי באג'נדה האישית שלי, גם לקדם אותם וגם להוציא מהם הרבה יותר או לרתום אותם לפרויקטים נוספים שלי, את כל זה אני אעשה ביתר קלות במידה ויש לי איתנות פיננסית. ולכן אני היום באמת חותר במקביל לעשייה החברתית להקים כמה שיותר פרויקטים שיאפשרו לי לקבל את אותה איתנות פיננסית. מי שרואה כסף כמטרה, זה גם בסדר, אגב. יש אנשים שמונעים מזה, ואני חלילה לאף פעם לא אגיד זה בסדר וזה לא בסדר, אבל מי שרואה כסף כמטרה, תמיד יש לימיט לכמה כסף הוא יכול להשיג. כי בסופו של דבר הוא אומר, אוקיי, עשיתי מיליון שקל, עשיתי 10 מיליון שקל, עשיתי 100 מיליון שקל. מה הלאה? מה עכשיו? אם אין לך ויז'ן שהוא מעבר לזה, אז הכל בסוף יסתכם שם. ואני חושב שכשכסף מלווה בחזון, יש לו ערכים מאוד מאוד חיוביים. כל עוד החזון הזה חיובי כמובן.
זאת אומרת, אתה אומר, היה פעם איזה פתגם ששמעתי אותו פעם, שאומר, תטפח את החזון, הכסף כבר יבוא אחריך.
ממש ממש נכון. אני חושב שברגע שאתה מייצר עבור אנשים ערך, בכל סוג שהוא, יש בך צורך. וצורך בעולם החדש, אפשר לתרגם אותו לכסף כמעט בכל תחום. זאת אומרת שאם פעם היו רק, אני מדבר כמה עשורים אחורה, רק כמה תחומים שבהם היה אפשר לתרגם ערך לכסף, אז היום גם כשאתה אומר דברי טעם, אפשר לתרגם את זה לכסף. גם כשאתה נותן המלצות, גם כשאתה מייעץ, גם כשאתה מייצר דברים יש מאין שאף אחד לא האמין בהם, ויוצרים איזושהי הפרעה או disruption מאוד מאוד רציני בשוק שאף אחד לא חשב שתתבצע בו הפרעה כזאת, גם לזה יש ערך. ופעם הדברים האלה היו מבוטלים, השוק הפיננסי היה מאוד מרובע. אני חושב שהיום כל בן אדם ביוטיוב או בהרצאות בהרווארד שיכול לייצר ערך, יש באותו ערך גם הזדמנות פיננסית מאוד משמעותית.
אז אם אני אנסה לפרק את זה לסוג של נוסחה, אני אציב עוד איזושהי שאלה. האם צריך שתהיה קודם התפתחות אישית ואז תבוא הצלחה פיננסית, או שאתה חושב שהצלחה פיננסית יכולה להביא בהמשך להתפתחות אישית?
אני חושב שזה מובנה במדרגות. זאת אומרת שאני חושב שאני לצורך העניין אתן דוגמה מהחיים הפרטיים שלי. עד השלב שבו הרגשתי שאני יכול להשפיע על אנשים, התעסקתי בעיקר באיך אני פותר את המוגבלות שלי וכמה אני משדרג את היד התותבת שלי או את היד השנייה בשביל שתעזור לי לחיות חיים נורמל. ביום שבו הבנתי בהרצאה הראשונה שלי, שעמדתי מול מחלקה ללימודים פסיכולוגיים במרכז הבינתחומי בהרצליה, וניגשו אליי אנשים ואמרו לי, בונה, לא השפעת לי רק על הלימודים אלא גם על החיים, בזה שבסך הכל התמודדת, הבנתי כמה כוח יש בלתת משהו למישהו אחר. וכשהבנתי שאני במצב הנוכחי שלי, בדרך החדשה שלי, יכול להשפיע על מישהו אחר, זה משהו שגרם לי להתפתחות אישית, ובשלב מאוחר יותר, הערך, ככל שהצלחתי להעביר אותו בצורה טובה יותר, גם יצר במישור הזה של הרצאות, גם הכנסה פיננסית. ואני חושב שכשהבנתי שאני יכול להשפיע בעוד רבדים, לקחתי את מסלול החיים שעברתי שם, מהפציעה ועד האיירון מן, דרך ההרצאות והשפעה על אחרים, ועשיתי לו שיעתוק גם לתחומים אחרים. בחלקם הצלחתי פחות, אבל איפה שלא הצלחתי, בניתי עוד מדרגה להתפתחות האישית שלי בשביל להכין את עצמי לאתגר הבא בצורה טובה יותר. אז זה באמת הולך ביחד.
אז בואו נפתח את הקטע של הלא הצלחת. אני רוצה, רוב האנשים קל להם לדבר על ההצלחות, על ההישגים, על דברים שהם עשו. בוא נדבר על כישלון. אם יש לך איזשהו כישלון שאתה יכול לשתף אותנו, איזה, אבל אתה יודע, כישלון צורב או איזה חוויה קשה שמעבר לפציעה, שנחקקה בזיכרון שלך, אולי אפילו בעולם העסקי או בעולם היזמי שלך, ומה למדת? לאן זה לקח אותך אחר כך?
זה יש לי לא מעט. זאת אומרת שאני כל הזמן...
אז בוא תזעזע אותנו.
כן, האמת שזה לא, אתה יודע, בסוף שאתה מספר את זה, אנשים בחוץ מבינים, אומרים לעצמם, אוקיי, זה כולם חוו את זה, אבל מה? הדבר החשוב פה הוא שאנשים יודעים לדבר על הכישלונות שלהם רק כשהם מצליחים. ואני חושב שיש משהו מאוד מרפא ומאוד גורם לתבונה לדבר על הכישלונות לפני שהצלחתי, זאת אומרת שאתה עוד בדרך. אז אני בחלקים מסוימים כן הצלחתי, בחלקים מסוימים הצלחתי פחות, אבל אני חושב שהחל מהפעם הראשונה שנכנסתי לעולם ההשקעות במניות בבורסה, וחוויתי איזושהי צריבה מאוד מאוד משמעותית מזה שלא הבנתי בזה מספיק. זו הייתה הפעם הראשונה שהשתפשפתי עם העולם העסקי, ובאמת סדתי לא מעט כסף, בהחלטות לא נכונות שקיבלתי, והיה לי באמת הכי קל באותו רגע להאשים בערך את כל העולם למה הפסדתי, אבל באיזשהו שלב הבנתי שמי שלא היה בסדר בכל הסיפור הזה, זה אני, שלא הסקתי מספיק מסקנות, יעלתי ושיפרתי את הדרכים שלי, שמתי את העולם תוכן הזה בצד לכמה שנים, וההתנסות הבאה שלי הייתה התנסות קצרה, אבל מאוד מאוד מוצלחת. גם בעולם ההייטק והסטארט-אפ, החברה הראשונה שהקמתי עשתה מבחינתי הצלחה מאוד גדולה, הצלחתי לייצר שם טכנולוגיה שגם הצלחנו למכור אותה באיזשהו שלב, והייתה עם המון המון ערך. החברה השנייה שהייתי שותף בה, שנכנסתי בה עם המון המון מוטיבציה להצליח, לא הצליחה. לא הצליחה לפחות בכיוונים שאני רציתי לקחת אותה אליהם, והחברה הזאת היום ממשיכה להתנהל, אני חלק ממנה כגורם חיצוני, אבל באיזשהו שלב לא הצלחתי להביא את הצוות להבנה של מה שאני חושב שנכון לעשות, ומבחינתי זה היה כישלון. כשיצאתי מאותו אירוע, אמרתי לעצמי, וואו, איך נכשלתי, השמיים נפלו עליי, ובאמת השלב הזה של לחבק את הכאב, היה אצלי מאוד מאוד מובן, בשני האלמנטים האלה, אבל היום בדיעבד שאני מספר את זה, חוץ מטיפה כאב לב, היה לזה רק יתרונות. זאת אומרת שכל הזמן שהשקעתי, שהוא לאין ארוך המשאב הכי חשוב שיש לנו, נוצל לכיוונים של למידה של דברים שלמדתי על בשרי, שכמה שקשה להגיד את זה בשעת מעשה, הם לימדו אותי יותר טוב מכל שיעור שעברתי באוניברסיטה על החיים עצמם. ואני היום יודע בדיוק, גם בניהול מסעים ומתנים, גם בקידום ופיתוח של חברה קדימה, גם בלזכור עובדים, גם בלאתר איזה סוג של עובדים לזכור, גם בהשקעות, גם בהשקעות ברמה הפרטית, איפה לדרוך ואיפה לא לדרוך, וזה שכר לימוד שלא ניתן לקבל בשום מקום אחר אם לא חווית משהו על בשרך.
אז תראה, אתה דמות שמראיינים אותה הרבה. אתה נמצא באולפני טלוויזיה, ברדיו, אתה משרה הרבה השראה להמון המון אנשים, ואני רוצה פה להתקיל אותך. אני רוצה שתספר לנו אולי איזה סוד או איזה פרט שעדיין אף אחד מהמאזינים לא יודע עליך. זה יכול להיות תחביב, חוויה, כל מה שבא לך, בוא תחדש לנו.
אני חושב ש...
חלום שיש לך?
אז מבחינת חלומות, אז באמת זה להשפיע על כמה שיותר אנשים. ואני חושב שמה שאנשים לא חשופים אליו זה שאני מאוד מאוד רגיש כלפי פנים. זאת אומרת ש... במקום שבו אני יודע לשמור על מאוד פסון כלפי חוץ, בתוך המשפחה שלי, יחד עם אשתי, עם הילדים, עם המשפחה הגולמית שלי, זה המקומות שבהם אני יודע להראות יותר רגש, וכשצריך גם להישבר. וחשוב לי גם לספר את זה, כי חשוב גם לדעת להתמודד עם הצדדים שיותר מופנמים בך, ושיותר האופי הבסיסי שלך נוטה להגיד, טוב, אני נמצא במקום שהוא מאוד מאוד קשוח ומאוד משדר משהו, אסור לי לפקוט או להתבחין. אבל זה לא אומר שאסור לך בכלל. זאת אומרת, שאם יש לך משהו שאתה מייצג, אין בעיה לייצג אותו, ואין בעיה גם להראות צדדים אחרים. ואם יותר נוח לך להראות את הצדדים האחרים האלה באופן אינטימי, אז תראה אותם באופן אינטימי. אל תגרום להם להיות משהו שיושב על הלב או על הנשמה או על הדרך ומכביד, בצורה שזה לא מאפשר לך בסוף להתקדם קדימה, כי כל דבר שאנחנו לא משחררים, רק ילך ויגדל ויגדיל את ההשפעה שלו על החיים שלנו. ואני חושב שכל המקומות של כן לפקוד, כן לכאוב, כן להצטער את מה שעוד נשאר לי מהעולמות תוכן האלה, אני פורק בחלקת האלוקים הקטנה שלי עם המשפחה שלי, וזה מה שמעוזר לי לפרוח כלפי חוץ.
אז זה בסדר גם לפעמים לשבת לבד בחדר בחושך ולפקוד לעצמך.
חד משמעית, אני חושב שלכל אחד מאיתנו זה תהליך שהוא...
אולי בריא אפילו.
מאוד. אני חושב שמשם מתפתחים, משם בסוף פורקים את כל האנרגיות השלילי, הרי מה זה בכי? אם אנחנו משווים את זה לעולם המכניקה. בסדר? יש עכשיו מנוע, שלמנוע הזה הוא אמור לפלוט גזים, האקזוס שלו יהיה סתום, והגזים כל הזמן ייפלטו כלפי פנים, המנוע יחנק, הוא יתפוצץ. וזה בדיוק אותו דבר, הגוף שלנו צריך לפרוק את האנרגיות השליליות, ואם זה בבכי, או אם זה בשיחה, או אם זה בשיתוף, ואם אנחנו לא יודעים לעשות את זה, ולא יודעים לפרוק את האנרגיות השליליות שלנו, והאקזוז שלנו רק ממלא את הנפש פנימה באנרגיות שליליות, לשם בסוף יצאו גם הדברים שאנחנו מנסים לתעל שהם יהיו חיוביים, זאת אומרת שהכל יהיה מהול באותם גזים שליליים, ואני באמת חושב שלקח לי זמן להבין את זה, אבל כשהבנתי את זה, זה כלי שאני משתמש בו המון, לפרוק כאב, להגיד שנכשלתי, להגיד שעשיתי משהו לא בסדר, להגיד שאיזושהי עסקה הלכה פחות טוב, ומשם לפרוח אחרי ששחררתי ולא עוד, בעודי מחזיק את זה בפנים.
ככה לקראת סיום, אם יש לך אפשרות בכמה משפטים קצרצרים, לחלוק עם המאזינים את המסר או אני מאמין שלך. למרות שהוא ניכר פה לאורך כל השיחה, אבל בוא תנסה לתמצת להם אותו מי שאיבד אותך בדרך.
טוב, אז אני קודם כל באמת אומר ש... אני כל הזמן מנסה להישאר בתוך הכאוס התודעתי הזה שאנחנו נמצאים בו, בטח בעולם המדיה החברתית שיש כל כך הרבה מקומות שמשפיעים עלינו, להישאר אני. להישאר אני ולהאמין בצדקת הדרך שלי. ואני חושב שזה כלל ברזל בכלל לתחילת כל דרך של כל אדם בכל תחום. זאת אומרת, להאמין שיש לך אחד, שניים, שלושה ערכים בסיסיים שאתה דבק בהם, ולא סוטה ממילימטר. ואצלי באמת אני יודע היום שאם הייתי נתון להשפעה חיצונית, אז הייתי כנראה היום או שר בממשלה, או נמצא במציאות שאני לא חושב שאני עדיין צריך להיכנס אליה.
אתה יודע שיש מצב שגרמת צער לכמה מאזינים עכשיו שאתה לא שר בממשלה.
לא, אז באמת, זה בדיוק משם מגיע. זאת אומרת שיש כמה דרכים ש... הן הזדמנויות שנקראו לפניי, והייתי צריך לקבל החלטה האם לחבק את ההזדמנות הזאת ולהמשיך קדימה איתה, או ללכת ולהישאר אמיתי ואיתן עם האמונה שלי בצדקת הדרך שלי, מה שאני חושב שנכון לעשות בכל שלב. ולדעתי זה אולי אחד הדברים החשובים בחיים של כולנו. זאת אומרת שכל החיים של כולנו זה כל הזמן איזון בין הזדמנויות לבין דברים שאנחנו מאמינים בהם, והם שונים בתכלית מההזדמנות שנקראת לפנינו. ומבחינתי להיות באמת שלך, לדעת לקחת איתך בתרמיל אגב שניים שלושה ערכים ש... מהם אתה לא סוטה, ולהאמין שבמסלול שתכננת יש היגיון שהוא מובנה ומוכוון אליך, וגם אם הגיעה איזושהי הזדמנות מעניינת שמאיימת לערער את המסלול הזה, אין בעיה שהיא תערער, אבל צריך לשקול טוב 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 אם היא תואמת לערכים הבסיסיים שלקחת בתרמיל אגב. וזה נשמע כמו איזושהי אסופה של קלישאות, אבל זה אסופה של קלישאות שאני ניתחתי על חיי הפרטיים, ואני חושב שהיא מובילה אותי באמת למקום שבו בסוף בקצה הוא הכי חשוב, שכשאני הולך לישון, שאני שם את הראש על הכרית שנייה לפני שאני נרדם, אני שלם עם כל מה שעשיתי באותו יום ועם היום שלפניו. מבחינתי זה אולי אחד מהאלמנטים הכי חשובים לנהל חיים לפעמים בכלל.
אז עכשיו על הסוף, אני רוצה לדבר על הסוף, והסוף אצל כולנו לפחות בעת הנוכחית הוא המוות. עכשיו אתה בן אדם שחווה מוות, שראה מוות מקרוב, גם של אנשים קרובים, גם של קצינים, של קולגות, אבל אני רוצה לדבר על בוא נאמר על המוות שלך. כשיגיע היום, כשיגיע הרגע, בוא תצטרך להזדקות על הציוד. ואולי בשנייה הזאת, לפני שיעצמו עיניים, ואתה ככה תסתכל אחורה על החיים שלך, אני מקווה שזה יקרה בעוד המון 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 שנים. מה היית רוצה להשאיר מאחוריך? איך היית רוצה שיזכרו אותך? או אולי אפילו, אולי להגיד, יכתב על המצבה שלך, זה גדול, אבל איזה משקע היית רוצה שישאר? וסליחה על הפסימיות, אבל זו שאלה סופר אופטימית, כי...
לגמרי, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, ואני נוהג לספר כל הזמן על איזשהו משפט ששמעתי מאחד מהמפקדים שלי בצבא, שהוא תמיד היה נוהג לומר, אם אתה רוצה לדעת איך לחלקל את צעדיך בצורה נכונה בחיים, תשאל את עצמך מה היית רוצה שיאמרו עליך בלוויה שלך. למה? כי בלוויה אין אינטרסים, והצוואה כבר כתובה, ואף אחד לא ירוויח מזה שהוא יגיד לך משהו טוב, והכל מתנקס. זאת אומרת שמה שאומרים הוא רק אמת, ואם היית, סליחה על הביטוי, בן אדם חרה, אז יגידו שהיית בן אדם חרה, ואם היית בן אדם טוב, אז יגידו ככל הנראה שהיית בן אדם טוב. וכמה שהמילה הזאת פשוטה, הייתי מאוד רוצה שני דברים. אחד, שיגידו שהייתי אדם טוב, והשני הוא להשאיר אחריי דרך ונתיב שבדרכי הפרטית שלי אף אחד לא סלל לפניי. זאת אומרת, שכמה שזה נשמע גדול ומפוצץ, אני חי את חיי היום עם חזון של לפרוץ כל גבול סטיגמה שמפריעה לי ברמה האישית, גם לגבי עולם הנכות, וגם לגבי מהי נכות, וגם לגבי תפיסה שלנו כחברה, של אנשים או ניואנסים מסוימים. ומבחינתי זה האתוס שאני הולך לפניו ואחריו ומצידיו ולוקח איתי בתרמיל הגב, לדעת שאני רוצה לגרום שינוי הכי עמוק שאפשר בדברים שמפריעים לו, בדברים שאני חושב שצריך לתקן, ובאותה נשימה שהשינוי הזה לא ירמוס אף אחד בדרך, וכשיעמוד אחרון האנשים מעל קברי, שזה יקרה בעוד הרבה שנים אינשאללה, הוא יגיד האדם הזה עשה את כל מה שהוא עשה ונשאר אדם טוב.
אז למעשה חסכת לי, אני רציתי לשאול מה אפשר לאחל לך, אבל נראה לי שאכלת יפה מאוד לעצמך עכשיו, ככה לעוד הרבה שנים קדימה.
לגמרי.
המון המון תודה על הזמן, אני מניח שהמאזינים פה ישמעו את הפרק הזה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, השכם והערב, פרק מאוד מעורר השראה, וגם אני מאמין שיצטרכו להזין לו כמה פעמים, כי יצטרכו לתת לדברים לשקוע. אז חברים, אני מקווה שנהנתם. לא לשכוח לעקוב אחרי דף הפייסבוק גורו נדלן, לעקוב אחרי הפודקאסט. הולכים להיות עוד כמה פרקים מעניינים. והמון המון תודה רבה, זיו שילון.
בשמחה, אני יכול להגיד שבאמת נתקלתי כאן לראשונה בשאלות שאולי אף פעם לא שאלו אותי, בטח בחיבור לעולם העסקי, ואני גם יכול להגיד שכאחד שהוא עוקב עדוק אחרי הרישומים שלך בעולם הנדלן, אני יום יום לומד המון. ואני מאחל באמת למאזינים שבאמת זה ייקח אותם לכיוונים חיוביים, הדברים שככה דנו בהם היום.
מגניב, אז המון המון תודה זי, ועד לפרק הבא, תעשה עוקב, תקשיב לפודקאסטים, לפרקים הבאים.
אני על זה.
ביי ביי.